גבר בן 89 עם קוצר נשימה מתקדם. הצגת המקרה. גבר בן 89 הושפז בבית חולים בשל קוצר נשימה מתקדם. ברקע החולה סובל מסוכרת, ממחלת עורקים כליליים ומחסם הולכה לבבי מלא. הוא חש בטוב עד 6 חודשים לפני אשפוזו, אז החל לסבול מקוצר נשימה. היכולת הגופנית שלו התדרדרה מהליכת 3 רחובות לעליית קומה 1 ברגל. 3 ימים טרם אשפוזו החמיר קוצר הנשימה והוא התקשה ללכת 2-3 צעדים במישור. במהלך היומיים שלאחר מכן, ילדיו שמו לב כי הוא ישנוני ומתקשר פחות מהרגיל, בליווי ירידה בתיאבון ובתפוקת שתן וחוסר יציבות בהליכה. בבוקר אשפוזו הם פנו לשירותי רפואה דחופה. כאשר הצוות הרפואי הגיע, היה החולה ישוב על כיסא וסבל מקושי נשימתי. לחץ דמו עמד על 118/70 מילימטרים כספית עם דופק של 60 פעימות בדקה. בשני שדות הריאה זוהו חרחורים. רמת הסוכר בדם עמדה על 230 מיליגרם לדציליטר לפי דגימת דם מקצה האצבע, ובבדיקת אק"ג תועד קצב קוצב בלא קצב אקטופי. במהלך העברה לבית החולים באמבולנס טופל החולה בחמצן 15 ליטרים בדקה ופוסיד עם שיפור במצבו. החולה לא סבל מחום, מצמרמורת, מהזעות לילה, מכאבי חזה או מבצקות ברגליים. הוא סבל משיעול יבש, קרוני, בלא שינוי. במהלך החודשיים האחרונים השיל 2.3 קילוגרמים ממשקלו. ברקע הוא סובל ממחלת עורקים כליליים לאחר הכנסת תומכן 10 שנים מוקדם יותר, סוכרת, יתר לחץ דם, היפרליפידמיה, מחלה צרברובסקולרית, אוסטאוארטריטיס, ליקוי שמיעה, ורטיגו וקטרקט, ובעברו ניתוח טרנסורטרל פרוסטטקטומי. 6 שנים מוקדם יותר, ובכן חסם לבבי מלא בעקבות אירוע סינקופה. בעקבות זאת הושתל קוצב לב.
החולה התגורר בגפו והיה אחראי בעצמו לקניות ולאוכל. בעברו הוא עבד כשרברב ונחשף לאסבסט בזמן עבודתו. הוא ישן 3 חפיסות סיגריות ביום במשך 50 שנה, אך הפסיק 14 שנים קודם לכן. הוא נהג לשתות אלכוהול לעתים. הוא לא השתמש בסמים אסורים. אמו הלכה לעולמה בגיל 49 מסיבה לא ידועה. אביו מת עקב סרטן המעי הגס. אחיו סבל ממחלת לב ואסבסטוזיס, וילדיו הבוגרים היו בריאים. רשימת התרופות הקבועות שלו כוללת מטופורמין, רוזיגליטזון, אספירין, קפטופריל, מטופרולול, אטורווסטטין, פלואורוסמיד, טולזמיד, ניפדיפין וסימטידין. הוא אינו סובל מאלרגיות. בבדיקתו בחדר המיון, חום גופו עמד על 36.1 מעלות, עם לחץ דם של 105/43 מילימטר כספית, ודופק של 81 פעימות לדקה. קצב הנשימה עמד על 28 נשימות לדקה. רביון החמצן בדמו עמד על 78% באוויר חדר, 91% עם תוספת חמצן, 6 ליטרים, באמצעות קנולה נזלית, ו100% עם מסכת העשרה. זוהה גודש ורידי צוואר. בבדיקת הריאות זוהו חרחורים מפושטים עד לאמצע גובה הריאות, עם צפצופים אקספירטוריים. יתר הבדיקה הייתה תקינה. בבדיקת אק"ג תועד קצב קוצב של 88 פעימות לדקה. צילום חזה הדגים עמימות חללי אוויר מפושטת, דו-צדדית, ללא כלי דם ריאתיים נראים, חשד לתפליטים פלאורליים קטנים, וקוצב לב בדופן השמאלית של בית החזה. ניתן טיפול נוסף בפוסיד וסודיום פוליסטירין סולפונט. החולה הושפז לטיפול רפואי. בהמשך אותו יום, בזמן שהלך עם סיוע, החולה איבד את הכרתו. לחץ הדם הסיסטולי עמד תחילה על 60 מילימטר כספית. 5 דקות מאוחר יותר, לחץ דמו עמד על 140/68 מילימטר כספית. למחרת בצילום חזה הודגמה ירידה באטימות חללי אוויר, פלקים פלורליים מסוידים באזור השרעפת הימנית, ואטימות רטיקולרית בשני הבסיסים. סדרת בדיקות של סמנים לבביים לא הדגימה עדות לאוטם לבבי. נמשך הטיפול בתוספת חמצן, קפיטופריל, אטורווסטטין ומטופרולול. הוחל טיפול באזומפרזול, אינסולין לפי עקומת סוכר, הפרין ואספירין במינון נמוך, עם טיפול תוך ורידי בפוסיד לפי הצורך. קוצר הנשימה במאמצים נמשך.
ביום השלישי רוויון החמצן ירד לסירוגין ל-77-85% תחת תוספת של 10 ליטרים חמצן עם מסכת העשרה. בדיקת אקו לב הדגימה היפרטרופיה קונצנטרית קלה של החדר השמאלי ומקטע פליטה של 54%. החדר הימני היה מורחב באופן בולט והיפוקינטי עם אי ספיקה בינונית עד חמורה של המסתם הטריקוספידלי, יתר לחץ אורכי רעתי והשטחה סיסטולית ודיאסטולית של המחיצה הבין חדרית, מאפיינים המתאימים לעומס נפח ולחץ על חדר ימין. בדיקת CT של החזה הדגימה הסתיידות של הפריקרד והפלאורה, תרשת אורכים בדרגה קלה עד בינונית של אביו האורכים וקוצב לב. קשריות לימפה זוהו בכמה אזורים ונעו בין 1.5 סנטימטר ל-2.3 סנטימטרים בקוטרן. שינויים ציסטיים ועיבוי מחיצה זוהו לאורך שתי הריאות עם עיבוי דופן הסימפונות, שינויי חלת דבש וברונכי אקטזיות. בהדמיה זוהתה אחירות זכוכית אטומה, ground glass או pacification. במהלך 4 הימים הבאים, קוצר נשימה ודסטורציות לסירוגין תועדו עם פעילות מינימלית למרות מתן ביפאפ וסיפאפ. החולה טופל בצפטריאקסון, אזיטרומיצין, לבופלוקסצין, פרדניזון, מורפין, מרחיבי סימפונות ומינונים נוספים של פוסיד. ביום השביעי נערכה אינטובציה והוחל בהנשמה מכנית עם העברת החולה ליחידה לטיפול נמרץ. למרות טיפול בפרסורים, אנטיביוטיקה רחבת טווח, מורפין, סטרואידים במינון דחק, אינסולין במתן תוך ורידי, נוזלים במתן תוך ורידי ותמיכה נשימתית מקסימלית, המשיך מצבו להידרדר וביום השמיני פיתח דום לב. בהתייעצות עם בני המשפחה לא נערך ניסיון החייאה. בוצעה בדיקת אוטופסיה. הבחנה מבדלת. האם ניתן לעבור שוב על בדיקות ההדמיה? צילום חזה שבוצע 6 שנים טרם האשפוז, הדגים נפח ריאות קטן. בשרעפת ימנית זוהה פלאק פלאורלי מסויד, המתאים לחשיפה קודמת לאסבסט. בעונה הימנית העליונה ובבסיסי הריאות זוהו אחירויות רטיקולריות עדינות, שהעלו חשד לאסבסטוזיס. בצילום החזה שנערך בעת האשפוז, הודגמה אטימות דיפוזית אסימטרית של חללי אוויר. יש מעורבות רבה יותר של הריאה הימנית עם אחירות מוגברת באזור השמאלי מאחורי הלב, המצביע על אבנורמליות בעונה השמאלית התחתונה. הפלק הפלורלי מימין נותר בלא שינוי.
בדיקת CT של החזה בעת האשפוז הדגימה קשריות לימפה מדיאסטינליות בולטות, שהן ככל הנראה תגובתיות. העורק הריאתי הראשי מוגדל, ממצא המתאים ליתר לחץ דם אורכי ריאתי. ציסטות ואחירויות רטיקולריות זוהו בעיקר באונות התחתונות. ממצאים אלה מתאימים לפיברוזיס ריאתי וריאת חלת הדבש. כמו כן זוהתה אחירות זכוכית אטומה דיפוזית אסימטרית. ההבחנה המבדלת של אחירות זכוכית אטומה דיפוזית רחבה, אך במקרה הנוכחי ניתן לסווגה לשתי קטגוריות. הבחנות שאינן נוגעות ישירות לפיברוזיס ריאתי ברקע, אסבסטוזיס, דוגמת בצקת ריאות, אפשרי אך לא סביר בשל הפיזור האסימטרי והיעדר תפליטים פלאורליים, דלקת ריאות ודמם ריאתי, ואלה הנוגעות ישירות לפיברוזיס הריאתי. האם ניתן לעבור שוב על בדיקת אקו לב? בדיקת אקו לב, TTE, בוצעה 6 שנים לפני אשפוזו וסיפקה מידע חשוב. באותה עת תועדה היפרטרופיה קונצנטרית קלה של החדר השמאלי, מחיצה בין חדרית 11 מילימטר, דופן אחורית של חדר שמאל 11 מילימטר, ותפקוד סיסטולי תקין של חדר שמאל, מקטע פליטה של 74%. המסתם האורטלי היה מסויד במידה בינונית עם עיבוי אלים, אך ללא היצרות בעלת משמעות קלינית. גודל החדר הימני, התפקוד הסיסטולי ושיא הלחץ הסיסטולי היו כולם תקינים. לא הובחנה אי ספיקה משמעותית של המסתם הטריקוספידלי. בדיקת אקו לב חוזרת שנערכה ביום השלישי לאשפוזו, הדגימה שוב היפרטרופיה קונצנטרית קלה של חדר שמאל, עם מקטע פליטה של 54%. לא זו הייתה התקדמות בהסתיידות המסתם האורטלי, ושוב, לא הייתה עדות ליצירות משמעותית של המסתם הטריקוספידלי. מנגד, החדר הימני היה מורחב מאוד והיפוקינטי. זו הייתה אי ספיקה של המסתם הטריקוספידלי בדרגה בינונית עד חמורה, ויתר לחץ אורכי ריאתי עם מפל לחצי מקסימלי בין חדר ימין ופרוסדור ימין של 64 מילימטר כספית. המחיצה הבין חדרית הדגימה השטחה סיסטולית ודיאסטולית, ממצא המתאים לעומס נפח ולחץ על החדר הימני.
החולה המבוגר המתואר במקרה סבל מהידרדרות הדרגתית בתפקוד הריאה במהלך תקופה של 6 חודשים. בעברו היסטוריית אישון של 150 שנות חפיסה עם חשיפה לאסבסט בזמן עבודתו כשרברב במספנה. אף על פי שפרטי החשיפה אינם ידועים, ניתן לקבוע כי החשיפה הייתה מספקת כדי להביא לשינויים האופייניים ופלקים פלורליים מסוידים עם מאפיינים בצילומי חזה של תסנינים רטיקולונודולריים דיפוזיים בבסיסים בשני הצדדים. פלקים פלורליים הם חד צדדיים בשליש מהמקרים של אסבסטוזיס, כפי שהיה במקרה הנוכחי, ואסבסטוזיס ריאתי עשויה להתפתח בלא פלקים פלורליים. הממצאים בבדיקת אקו לב מתאימים לאי ספיקת לב ימני עקב מחלת ריאה ברקע, כלומר קור פולמונלי. החולה טופל באגרסיביות עם מתן אנטיביוטיקה, סטרואידים ומשתנים, אך מצבו המשיך להידרדר עד שבסופו של דבר נזקק לאינטובציה. התפתחה חמצת נשימתית וערה דום לב שהוביל למותו של החולה. האתגר במקרה זה הוא לקבוע מה הסיבה להידרדרות החריפה במצב מחלת הריאות האינטרסטיציאלית. מחלת ריאות אינטרסטיציאלית קרונית. הסיווג של ליפת ריאתית אינטרסטיציאלית קרונית, לפי האמריקן תורסיק סוסייטי, European Respiratory Society, מוצגת בטבלה שאותה תוכלו לראות בסקירה באתר.
ההבחנה של מחלת ריאות אינטרסטיציאלית קרונית מבוססת לרוב על תסמינים, שיעול וקוצר נשימה במאמץ, ממצאים רדיוגרפיים, הסננות זכוכית אטומה ורטיקולונודולריות אינטרסטיציאליות, עדויות פיזיולוגיות, הגבלת ריאה, והפרעה בשחלוף גזים, כפי שהיא מתבטאת ביכולת דיפוזיה נמוכה של הריאה לפחמן חד-חמצני. החולה המתואר סבל מקוצר נשימה במאמץ, ובהדמיה זוהו הסננות זכוכית אטומה ורטיקולונדולריות אינטרסטיציאליות. בדיקה היסטופתולוגית של הריאה נדרשת לרוב להבחנה דפיניטיבית ולקביעת הסיבה ללייפת הריאתית. עם זאת, בדיקת CT ברזולוציה גבוהה עשויה להספיק בחלק מהמקרים, דוגמת UIP, סרקואידוזיס וגם היפרסנסיטיביטי נומוניה. ותאפשר לרופאים לוותר על ביופסיה פולשנית. במקרה הנוכחי, ההיסטוריה של החולה כללה חשיפה תעסוקתית לאסבסט, בשילוב עם פלקים פלאורליים מסוידים, המהווים עדות רדיוגרפית ללייפת הריאתית האינטרסטיציאלית הכרונית, והם עונים על הקריטריונים המעודכנים של ATS להבחנת Diffuse Interstitial Pneumonitis בשל חשיפה לאסבסט, אסבסטוזיס ריאתי. עם זאת, בחלק מהחולים עם חשיפה תעסוקתית ופלקים פלאורליים מסוידים, בבדיקה היסטופתולוגית מתגלה סיבה אחרת למחלת ריאות אינטרסטיציאלית. במקרה המתואר לא ידועים משך הזמן ודרגת החשיפה התעסוקתית לאסבסט. הסבירות להתפתחות אסבסטוזיס, מהירות ההופעה וחומרת המחלה תלויים בדרגה ובמשך החשיפה. כאשר חלק מעריכים כי נדרש סף חשיפה מצטבר במהלך החיים של 25 סיבים לסנטימטר מעוקב. הגבלות ממשלתיות של השימוש באסבסט במקום העבודה וירידה מתמשכת בריכוז אסבסט הובילו להיעלמות מקרים חמורים של ההפרעה. עם זאת, תקופת החוויון להתפתחות אסבסטוזיס עומדת לעתים קרובות על 20 שנה ויותר, ועדיין מאובחנים מקרים חדשים בעקבות חשיפה בעבר. במדינות מתפתחות צפוי גל חדש של מקרי אסבסטוזיס ריאתי, לאור מגמת עלייה בבנייה ואמצעי בקרה לא הדוקים. שיעורי התמותה הגבוהים ביותר עקב אסבסטוזיס ריאתי תועדו בקרב חולים עם עדות למגבלה ריאתית בעת ההבחנה הראשונית.
היסטוריה של עישון סיגריות מעלה את הסיכון לתמותה. גורמי התמותה הנפוצים בחולי אסבסטוזיס כוללים התקדמות אסבסטוזיס וסרטן ריאות. שיעורי התמותה גבוהים יותר מפי שניים משיעורי התמותה בלא אסבסטוזיס. כשל נשימתי חריף בחולים עם מחלת ריאות קרונית. התמונה הקלינית המתוארת במקרה הזה אינה אופיינית בשל מהירות ההידרדרות במצבו של החולה והתמותה. מסיבה זו, חשוב לשקול מגוון הפרעות שעשויות להופיע בנוכחות אסבסטוזיס. האבחנה המבדלת כוללת זיהום, סיבוכים קרדיו-וסקולריים וסיבוכים ריאתיים לא זיהומיים. זיהום. בחולים עם אסבסטוזיס קיים סיכון מוגבר לזיהום ריאתי חריף עקב חיידקים, נגיפים ופטריות. קיים סיכון מוגבר לזיהום בדרכי הנשימה עקב פטריות אופורטוניסטיות, בעיקר זני אספרגילוס. הנטייה לזיהומים אלו נובעת משינויים אנטומיים על רקע הצטלקות פרנקימת הריאה, ירידה בפינוי המוקרוציליארי המלווה ברונכיאקטזיות, או נוכחות מחלת ריאות חסימתית קרונית, COPD, המיוחזת לרוב לעישון סיגריות. נוגדנים מסוג ANA, Anti-Nuclear Antibodies, ו-RF, Rheumatoid Factor, עשויים להופיע כעדות להפרעה במערכת החיסון ההומורלית בעובדים שנחשפו לאסבסט. החולה המתואר לא פיתח חום גבוה, ספירת התאים הלבנים הייתה בגדר הנורמה, בלא בידוד פתוגנים בתרביות, ולאור זאת הסבירות לגורם זיהומי אינה גבוהה. סיבוכים קרדיו-וסקולריים. דקומפנסציה חריפה של החדר השמאלי עם בצקת ריאות עשויות לספק הסבר להופעה הפתאומית של תסנינים ריאתיים מפושטים והפגיעה בשחלוף הגזים. עם זה, בדיקת אקו לב לא הדגימה ירידה במקטע פליטה סיסטולי, ואין עדויות רבות התומכות בהבחנה של פגיעה חדה בתפקוד הדיאסטולי.
סיבוכים ריאתיים לא זיהומיים. הידרדרות חריפה של התפקוד הריאתי בחולה זה עשויה לנבוע מהתלקחות COPD בשל דלקת בדרכי האוויר, הצטברות הפרשות וחיווץ הסימפונות. אף שאין תוצאות זמינות של בדיקת תפקודי הריאות, לאור היסטוריית עישון של 150 שנות חפיסה, סביר להניח כי קיים מרכיב מסוים של COPD. עם זאת, היעדר פודרום של שיעול יצרני ונוכחות תסנינים דו-צדדיים אינם מתאימים להתלקחות חריפה של COPD. אין עדות לאוזינופיליה פריפרית, המצביעה על תגובה אלרגית לתרופה, ואין כיח דמי או הפרעת קרישה המעידים על דמם ריאתי חריף. תסחיף ריאתי הינה אפשרות שיש לקחת בחשבון בחולה המתואר. הן אסבסטוזיס והן הסיכון לממאירות על רקע אסבסטוזיס מעלים את הנטייה לקרישיות יתר. בדיקת CT אנגיוגרפי עשויה לזהות תסחיף ריאתי גדול במרבית המקרים, והיה מקום לערוך את הבדיקה בבירור ההבחנתי. עם זאת, אין עדויות תומכות רבות להבחנה זו. שלב מואץ של מחלת ריאות אינטרסטיציאלית כרונית. ידוע כי usual interstitial pneumonitis, non-specific interstitial pneumonitis ו-hypersensitivity pneumonitis עשויים לעבור לשלב מואץ המתאפיין בתסנינים ריאתיים דיפוזיים וכשל ריאתי חריף. התלקחות זו עשויה להתקדם ל-ARDS, Acute Respiratory Distress Syndrome. הממצאים ההיסטופתולוגיים בחולים משתנים והם בעלי חשיבות פרוגנוסטית. תוארו שלושה דפוסים מיקרוסקופיים של נזק ריאתי חריף. נזק אלבאולרי דיפוזי עם ממברנות היאליניות דיפוזיות, דלקת ריאות מאורגנת ומוקדים פיברובלסטיים רבים על רקע ליפת כרונית. לאחר טיפול בסטרואידים וסיקלופוספמיד או אזתיופרין, שיעורי ההישרדות הטובים ביותר תוארו בחולים עם דפוס בולט של דלקת ריאות מאורגנת בביופסיית ריאה. הכותבים קובעים כי בהיעדר הבחנה משכנעת יותר, הנחתם היא כי החולה מת בעקבות שלב מואץ, התלקחות חריפה של אסבסטוזיס ריאתי כרוני. היעדר התגובה לסטרואידים מעיד על שינויים היסטופתולוגיים, המתאימים לנזק אלבאולרי דיפוזי עם ממברנות היאליניות ולא דלקת ריאות מאורגנת.